התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, עוזר מאמן מכבי תל אביב, נועם לוי. מה שלומך נועם?
אהלן אהלן, שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור.
אני בסדר גמור גם, ובעיקר שמח שאתה מגיע להתארח. לא בכל יום מגיעה דמות בחירה במכבי תל אביב, דמות מקצועית בחירה, וזה כיף גדול שאתה איתנו, ואנחנו עוד נגיע בקרוב מאוד לרקע שלך ולדרך שעשית בעולם הכדורסל, קודם כשחקן ואז כמאמן, וגם נגיע בהרחבה לעונה הנוכחית ולשאר השנים שלך במכבי תל אביב. אבל קודם כל אשמח שתספר איך התחושות אחרי הזכייה באליפות. אנחנו מדברים כמה ימים אחרי שזה קרה, האם הצלחת להקל את כל ההרגשה מהדבר הגדול שהיה בסדרה מול הפועל תל אביב?
הייתה איזושהי התפוצצות של אושר ממש מיד אחרי המשחק. אני בטוח שכולם זיהו את זה וראו את זה. אנחנו מאוד מאוד שמחים מכמה סיבות. אמרנו וכולם דיברו על זה, וגם אנחנו הרגשנו והשחקנים, שבאמת עשינו עונה יוצאת מן הכלל. לצערנו בגמר גביע המדינה הפסדנו ולא לקחנו את התואר, ובאמת מאוד מאוד היה חשוב לנו לחתום את העונה הזאת עם אליפות, עם תואר. אני חושב שזה מגיע קודם כל לשחקנים, לכל העובדים במועדון, וכמובן לאוהדים שלנו, וזה היה פשוט משמח מאוד. עד עכשיו אנחנו בסוג של אופוריה.
אז בקרוב נרחיב על זה וניגע בכל כך הרבה נושאים, אבל לפני הכל חשוב לשמוע עליך, ואשמח שתספר קצת על הכניסה שלך לעולם הכדורסל. כשחקן רשמת כמה הישגים יפים, שיחקת בנבחרת הקדטים, מעבר לזה זכית באליפות ליגת העל לתיכונים, עם מכבי תל אביב זכית בדאבל, בנוער, עם אבי אבן, ועוד נגיע לקשר ביניכם, הוא היה המאמן בזמנו. ספר קצת על התקופה שלך כשחקן.
יפה מאוד. זה לפני המון 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 שנים, על מה שאתה מדבר פה. קודם כל, כן, אני התחלתי לשחק כדורסל בגיל 6, בית ספר לכדורסל. האמת שהסקאוט של המועדון, יאיר שבח, הוא היה עוזר מאמן שלי בקצל ביבנה, שזה קטע מצחיק. היו לי כמה כאלה סגירות מעגל, שתמיד אני נהנה לספר עליהם. אבל כן, אני התחלתי בגיל 6 כשחקן, ובעצם מאז לא באמת עזבתי עד היום את הכדורסל. גם שהיו לי מחשבות לעזוב, זה תמיד איכשהו דבק, והחיידק נהיה יותר קשוח, ובאמת אני היום עוזר מאמן במכבי בקבוצה הבוגרת. אתה רוצה לשמוע את כל הדרך שעברתי? אז כמו שאמרת, בתור שחקן הייתי שחקן נבחרת הקדטים, דני פרנקו האמת היה מאמן של הנבחרת ההיא. אבי אבן אימן אותי שנתיים בנוער של מכבי, ואז הייתי גם בקבוצת הבת של מכבי ביוקנעם מגידו, למי שזוכר, זה היה ליגה לאומית, שיחקתי כמה שנים בליגה לאומית. שתי פציעות קשות, החלטתי שאני לא ממשיך לשחק, ודי הרמתי טלפון לאבי, קישר אותי עם אורן אהרוני, והגעתי למחלקת הנוער של מכבי. באמת בחמש שנים שם אני אמנתי ממש את כל חתך הגילאים. אני התחלתי בקצל בכיתות ה', קצל ה', קצל ו', כיתות ז', ח', ט', י', עוזר מאמן ביודים, בעצם רק בנוער לא, אבל לבדתי גם באקדמיה עם שחקני נוער. ומיד לאחר מכן התחלתי כעוזר מאמן שאחראי על הליגה הישראלית, והיום אני, גם שנה שעברה, אני אחראי בעצם על הסקאוט של היורוליג. זה כאילו, זה התפקיד הראשי, זה המיין ג'אב, וכן, זהו.
אז בהזדמנות זו אני גם אספר שיש כתבת פרופיל עליך באתר ספורטס רבי, אז מי שרוצה לדעת עוד מוזמן לקרוא שם עם ציטוטים של אורן אהרוני ועוד אנשים שעבדו איתך במהלך השנים. ועכשיו אשמח לדעת, האם היה לך מודל חיקוי בתחילת הדרך כמאמן? האם אולי יש דווקא מישהו כיום שאתה לוקח ממנו יותר?
זו שאלה מאוד מורכבת. אני אגיד לך מה, וזה מאוד חשוב להגיד את הנקודה הזאת. המאמן, זאת אומרת, שאתה מתחיל להיות מאמן כדורסל, מבחינתי הדבר הראשון שאתה עושה, אתה בעצם מביא את עצמך ואת האישיות שלך. עבדתי עם יאניס, עבדתי עם עודד, עבדתי עם עוד מאמנים בכירים וגדולים, והדבר הכי בולט זה שבעצם הבן אדם, מי שהם כבן אדם, גם מחוץ למגרש, את זה הם מביאים לאימון, לפילוסופיה שלהם, וזה ממש ככה. אז אני, קודם כל אני עדיין עוד צעיר, ואני כן מגבש איזשהו משהו בראש ופילוסופיה, אבל אתה יודע, אני עוד אוסף, וגם המאמנים הבכירים אוספים עוד ומשנים עוד, וזה דבר שהוא מאוד, מאוד משתנה ומאוד דינמי. אני אגיד לך שאני, יש המון מאמנים שאני אוהב, ברור שאוברדוביץ' זה מבחינתי האליטה של המאמנים, גם שאתה מתכונן לשחק נגד קבוצה של אוברדוביץ', וזה עשיתי השנה. אתה רואה את הדברים הקטנים, ואתה רואה כמה הקבוצה מאומנת בדברים הקטנים, אתה רואה את היד שלו, את טביעת היד שלו. אז השנה עוד, אחרי שהתכוננתי עליו וראיתי את המשחקים, המון משחקים שלהם, אפילו עוד יותר הערכתי את העבודה שלו ואת מישהו כמאמן. אז מבחינתי דמות באמת מאוד בולטת זה שליקו ברדוביץ'.
דיברת על פילוסופיה, מהי הפילוסופיה שלך כמאמן? האם אתה שם יותר דגש על הגנה או על התקפה? וגם מבחינת האישיות, האם אתה מאמן יותר קולני, או אחד שיותר נותן לאנשים אחרים מסביב להביע את עצמם?
אני לא רואה כדורסל ככה, כהגנה, כהתקפה. אני חושב שזה משהו, צריך להסתכל על התמונה הכוללת, וזה משהו מאוד כללי. אתה צריך להחליט על התבנית שלך, פחות או יותר, על איך שאתה רוצה שהקבוצה תשחק, לשים את הדגש באימונים, בווידאו, להחליט בדיוק על מה אתה שם את הדגש, כי בדרך כלל, לפי הניסיון שלי, הדברים הראשוניים שאתה תדבר עליהם, הם אלה שיחזיקו במהלך כל העונה, כי יש המון 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 דברים שמשתנים, תרגילי התקפה ו-out baseline ומצבים מיוחדים והגנת פיק אנד רול, המון המון דברים משתנים תוך כדי השנה. אתה מתחיל, אתה עושה משהו ודברים משתנים, אבל הקור, יוצא לי מילים באנגלית, אני מרוב שאני מדבר כל היום אנגלית, זה יותר קל להתבטא באנגלית. אז הקור, הגרעין, בוא נקרא לזה ככה, של הקבוצה, הוא ישמר מתחילת השנה, ולכן חשוב מאוד מתחילת השנה שתתמקד בדברים שאתה רוצה לראות לאורך כל השנה. זה דרך אגב, גם עודד וגם יאניס, שני המאמנים שעבדתי איתם לאחרונה, עושים בצורה יוצא דופן.
אז עוד נחזור אליך ולדברים נוספים עליך, גם לכמה שאלות מעניינות בהמשך, אבל עכשיו נדבר על הזכייה באליפות, ולצערנו סדרת הגמר שהיה בה כדורסל מצוין, עשתה הרבה רעש בספורט הישראלי, בציבור הישראלי בכלל, בעיקר בגלל האלימות. אז אשמח קודם לשמוע עד כמה זה מאכזב אותך, שאתם צוות מקצועי ושחקנים עובדים קשה כל השנה משני הצדדים, בין אם זה מכבי תל אביב כמובן והפועל תל אביב, ואז מגיעים לאירוע השיא של הכדורסל הישראלי, של אנשי המקצוע הישראלים, בין אם זה אתה, דני פרנקו, קטש, שחקנים כמו סורקין, מנקו, תומר גינת, באוטימור, זלמנסון ועוד, ואז במקום לדבר על ההגעה שלכם לאירוע C ועל כדורסל, מדברים על כל מה שלא קשור לזה, עד כמה זה היה מאכזב בשבילך?
זה מאכזב, אין ספק. זה מאכזב כי כשאתה מגיע לגמר אליפות, אתה רוצה, כמו שאמרת, להתעסק נטו בכדורסל, לחגוג את הכדורסל, שכל האנשים שרואים את המשחק, וזה היה משחק מאוד מאוד מסוכר, ואני יודע שהמון אנשים ראו את כל הסדרה ועקבו, שיתעסקו בכדורסל. אנחנו מאוד רוצים להרים את הענף במדינה, אני חושב שיש לנו פוטנציאל אדיר, ודווקא הסדרות כאלה ויריבות כזאת יכולות לעשות ממש טוב לענף. לכן ההתעסקות באלימות ובדברים מסביב זה משהו מאוד מאוד מאכזב, ואני מצטער שזה יצא ככה. מאוד מצער אותי. האווירה הייתה, אני יכול לתת לך דוגמה שנה מבלגרד, שבאמת, אני חושב שאין שני לאווירה שיש בבלגרד. זאת אומרת, עד שאתה לא חווה את זה, אתה לא מבין מה זה הכוח הזה של האוהדים ודחיפה של הקבוצה שלהם. אבל גם שהייתי שם ואתה מרגיש את כאילו, כביכול, עוינות כלפיך, יש תחושה של כדורסל, זאת אומרת, של משחק כדורסל. ועם כל העוינות הזאת, לא הרגשתי שאנחנו מתעסקים באלימות, או שאנחנו מאוימים, או דברים כאלה, וככה זה צריך להיות. אין בעיה עם קהל שדוחף, ומשתולל, וכל אני, ומייצר אווירה כזאת, אבל שזה מתחיל להגיע לכללות שלא צריכות להיות, לכמעט מגע פיזי, ליריקות, לזריקות חפצים, אבוקות, אשן, דברים שמסכנים את הבריאות, זה לא צריך להיות שם, זה לא, ממש לא, צריך לקטוע את זה לגמרי.
חד משמעית, ונקווה שבאמת יצליחו לקטוע את זה לגמרי, וכל משחק יתאפיין בדרך אלימה אחרת, במקרים אחרים שקרו, אבל המשחק אולי שהכי ייצג את זה היה המשחק השני בסדרה, שבו הייתם באולם הדייבין, וקיבלתם יחס לא פשוט בכניסה, ואחרי זה מן הסתם גם באולם עצמו, ואבוקות, והמשחק נפתח באיחור של 45 דקות, וכמובן שלשני הצדדים היה חלק בזה, כל אחד בדרכו, אבל כאן זה היה במגרש הביתי של הפועל תל אביב, וזה היה יותר הסיפור אצלם, וספגתם תבוסה קשה, 38 הפרש, הכי גבוה בדרבי התל אביבי, בכל הזמנים, ובכלל, שמכבי תל אביב מפסידה בהפרש כזה, במשחק מקומי, אז איך פתאום הצלחתם להרים את השחקנים אחרי מפלה כזאת במשחק השלישי בגמר?
קודם כל, ה-38 הפרש והמספרים וההיסטוריה, זה מאוד משקר. זאת אומרת, כן, אנחנו התחלנו את המשחק, אני חושב שהם הובילו באיזה 20 הפרש ברבע, תחילת רבע שני, אבל חזרנו למשחק ברבע השלישי מבחינת האנרגיות. זאת אומרת, בהתחלה היינו אאוט לגמרי. מהמשחק, הצלחנו לעשות כמה דקות טובות בסוף הרבע השני, ובתחילת רבע שלישי כבר היינו במשחק לכמה דקות, עד שהם ברחו שוב, ואז כבר הייתה זה, אבל ההפרש והכל, זה לא מייצג את המשחק. גם הרגשנו שהסיבות הן לא מקצועיות, זאת אומרת, שאתה מכין את הסדרה, אז אתה רוצה ללמוד דברים ממשחק אחד למשחק שני, ואחרי המשחק, בין המשחק השני לשלישי, אנחנו בעצם דיברנו המאמנים ואמרנו, מאוד חשוב לא לקחת המון דברים שלא עשינו טוב, ממש לבחור את הדברים שאנחנו חושבים שבאמת קרו בגלל סיבה מקצועית, אבל אני חושב שהמשחק הזה הוא משחק שנפתח ב-45 דקות איחור,
ומשחק של להפועל תל אביב התקפית, הכל, היה שם חיבור של כמה דברים שיצר את ההתפרקות הזאת, אבל וזה לא עניין של לתרץ, אבל אני לא חושב שהסיבה העיקרית הייתה מקצועית. לכן יום למחרת נתנו לדברים לשקוע, לא דיברנו יותר מדי, לא דיברנו על האירועים, לקחנו אספקט אחד מהמשחק. אני חושב שדיברנו על ריבאונד, שני אספקטים, על ריבאונד התקפה של הפועל ועל נקודות במתפרצת. זה מה שדיברנו עם השחקנים, ולא דיברנו על המסביב, נתנו לדברים לשקוע, היה אימון מאוד מאוד שקט, הייתה שיחה די שקטה יום למחרת, כולם עוד היו צריכים להקל את זה, אבל ביום של המשחק, באימון בוקר, כבר דיברנו יותר לעומק על הדברים מבחינת כדורסל, וכבר ראית שבאימון הדברים השתחררו והדברים נשכחו, ושהחבר'ה רוצים להתחיל את המשחק ורוצים להתחרות ורוצים ליהנות. אז באמת ביום של המשחק הבנו שלא תהיה השפעה על מה שקרה יומיים לפני, כמה שזה נשמע מפתיע.
אז במשחק השלישי בסדרה בהחלט היה שינוי גדול, חוץ מדקות פתיחה פחות טובות, וגם רבע רביעי שבו הייתה ריצה גדולה של הפועל תל אביב, שאפילו עשתה קאמבק מ-15 הפרש והובילה. איך הרגשת באותם רגעים? האם לחץ שפתאום אולי הולכים לאבד את האליפות באופן מפתיע, או ש... הצלחת להישאר רגוע, וככה גם שאר צוות האימון?
אני חושב שהיינו די רגועים, אנחנו חייבים, אסור לנו להתנהל לפי תחושות תוך כדי משחק של מה יהיה אם, אוי, אם אנחנו נפסיד את המשחק, וזה דברים שאסור לנו לתת להם לעבור אצלנו בראש תוך כדי משחק, כי זה בעצם פוגע בכאן ועכשיו, וזה פוגע בניהול משחק. אז אנחנו התנתקנו מהמחשבות האלה, פשוט חשבנו, הם עשו פשוט משהו מאוד, מאוד פשוט הגנתית, הם עברו להגנת חילופים, ואנחנו לא הצלחנו לקלוע, אם זה לאפים שהחתנו, ואם זה זריקות שאנחנו בדרך כלל שמים באחוזים גבוהים, וזה יצר איזשהו גלגל, איזה כדור שלג של זריקה אחרי זריקה שאנחנו מחטיאים, ובצד שני לא הצלחנו לעשות עצירות. אבל זה התחיל מהגנת החילופים שלהם, אז אתה גם רוצה לחפש פתרונות על איך לתקוף את הגנת החילופים, וגם אתה רוצה לחשוב על איזה ליינאפ אתה הכי מתאים נגד הדבר הזה על המגרש, אז זה בעצם הדברים שעברו לי בראש, וזה הדברים שניסיתי לייעץ למאמן, כעוזר מאמן.
מי שזכה להניף את צלחת האליפות, יחד עם ג'ון די ברטולומאו וגיא פניני, הוא מאמן הכושר רגב פנן, שכבר שנים סובל מיחס קשה מאוהדי הפועל תל אביב, והפעם גם נחצו גבולות בצורה קיצונית. עד כמה אתה שמחת בשבילו עם כל מה שהוא עובר, שהוא זכה להניף את הצלחת?
רגב, אני מאוד מאוד שמחתי בשבילו, לאו דווקא בגלל זה. זה כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, הרגשנו שהשנה מגיע לנו לחגוג אליפות, ורגב פנן הוא ההארד וורקר הכי מטורף שראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, עד שאתה לא עובד איתו, אתה לא מבין מי זה האישיות, והוא פשוט אישיות, הוא דמות במכבי, הוא מייצג המון המון דברים חיוביים, ואני מאוד מאוד שמחתי בשבילו. דרך אגב, אמרת שקרו דברים אפילו קיצוניים, אז לא, זה ממש לא. כל משחק שאנחנו מגיעים לשחק שם, זה אותו דבר, זה הדברים עם אותם דברים. יש אנשים שאומרים קומץ, אני בעיניים שלי ראיתי יותר מקומץ, שמקלל אותו מתחילת החימום, עד סוף המשחק, ובמחצית, אבל אני פחות רוצה להתעסק בזה. שמחתי בשבילו בגלל שלקחנו תואר, וזה על כל העבודה הקשה שהוא עשה כל השנה, שהוא עושה כל השנים, ואני יודע כמה זה חשוב לו. אז מאוד מאוד שמחתי בשבילו.
עבדת לאורך כל העונה לצד עודד קטש, שראה עליות ומורדות ביחס של התקשורת כלפיו, ההנהלה, הקהל, ובסופו של דבר הצליח להשיג תוצאות מצוינות, למרות הכל, ולמרות שגם היה פרק זמן שלא היה ברור אם הוא בכלל יגיע לסיום העונה בעקבות הדיבורים סביבו. עד כמה גם שמחת בשבילו, ומה בעצם קרה כשהיו את השמועות שאולי קטש יוחלף, האם דיברתם על זה ביניכם בצוות המקצועי?
אני מספיק שאני במכבי, אני אומנם צעיר, כדי להתעלם מרעשי הרקע וכדי לדעת, ואני אומר את זה לעצמי כל שנה, אתה יודע שבאמצע השנה, בדרך כלל זה קורה בנובמבר, נובמבר, דצמבר, זה מתחיל ניצנים, בתקופה קשה מבחינת תוצאות, אתה יודע שיתחילו לדבר על מעמד המאמן וכולי, ועל להחליף, ולחץ במכבי, וכל הפתגבים האלה, אז זה לא מפתיע אותי מבחינת התקשורת, וגם זה לא משפיע לי על הסדר יום, ועל איך שאני רואה את הדברים. לי לא היה ספק שעודד יסיים את העונה, וגם המשיך מעבר, ולא היה לי ספק שהוא יביא הצלחות. לקח ממש אחרי מעט מאוד זמן, הבנתי שעומד מולי אחד מאנשי המקצוע הכי טובים, לא רק בארץ, הכי טובים בענף, שיודע בדיוק מה הוא רוצה, שיודע מה הוא עושה, ולכן לרעשי רקע לא היה שום משקל ביום יום.
לאורך הפרק נשלב את שאלות של חברי קהילת ספורט סאבי, ואחת מהן היא קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, ואחת מהן היא באמת איך הייתה העבודה עם הצוות קטש וג'וזב מריה ברוקל, ואני אוסיף גם את דורון פרקינס ועמית לוי. אז תספר קצת על זה, מה בעצם ייחודי בעבודה עם קטש, עם ברוקל?
דרך אגב, אתה יכול גם להוסיף את רגב בהרבה שיחות שלנו, גם על האימון וגם זה הוא נוכח, וגם דיוויד שהיה נוכח בהמון רגעים, דיוויד בלט, דניאל קסל הפסיכולוג גם היה נוכח. אז העבודה, קודם כל דיברנו על זה שהייתה קבוצה שהתחילה מאפס, מבחינת שחקנים, זאת אומרת, היה צריך לחבר את כולם, זה היה נורא 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 קשה, כי זו קבוצה שבעצם נבנתה מאפס, קנה על הצוות, ויש לזה משקל, ז'וזפ שמגיע מספרד, ועבד בדרך כזו או אחרת, עם מאמנים כאלה ואחרים, אני ופרק, נקרא לו פרק, אוקיי? ככה אני קורא לו, פרקינס, אני ופרק עובדים שנה שנייה, אז אני, היה לנו יותר קל בגלל שבילינו יותר זמן ביחד, אבל גם עודד להכיר אותנו ואנחנו את עודד, זה לקח זמן, זה לא התחיל, זה לא עבר חלק, פחות או יותר אני חושב שעשינו את העלייה הזאת כמו כל הקבוצה, ככה גם הצוות, אבל בסופו של דבר הגענו לאיזושהי סינרגיה טובה מאוד, להבנה אחד של השני, ואני חושב שהיה לנו כיף מאוד לעבוד ביחד, בילינו המון המון זמן ביחד, אנשים צריכים להבין את זה מאוד מאוד אינטנסיבי, טיסות ובין לבין ולפני אימון, אם האימון מתחיל ב-4 אז אנחנו בדרך כלל כבר ב-12-1 באולם, ומדברים על הוידאו ועל מה צריך לעשות וטקטיקה ו... וגם מעבר, ובקיצור, זה חשוב מי האנשים שאתה עובד איתם, ואני מאוד מאוד שמח על כל איש שעבד איתנו השנה, וכל איש מקצוע, ובאמת היה חיבור נדיר.
דיברת על זה שעשית סקאוטינג ליורוליג, מה בעצם הייתה חלוקת העבודה ביניכם בצוות המקצועי?
אז פרק אחראי על הסקאוט, זאת אומרת, על לייצר את הווידאוים. כמובן ש...
כמובן שאנחנו כולנו עובדים ביחד על אותו, על אותו דבר, אבל בסופו של דבר, אני זה שמייצר את הוידאו על היורוליג, פרק הוא זה שמייצר את הוידאו על על הליגה הישראלית. עמית לוי שציינת עזר לנו בדבר הזה, ז'וזב כמובן, ויש גם וידאו אישיים, זאת אומרת, אחרי ששיחקנו משחק, להראות כל מיני קליפים לשחקנים כאלה, אנחנו לא מראים את כל הוידאו תמיד לכל הקבוצה, יש גם עניין של וידאו אישיים, יש עבודה על המגרש לפני אימונים, אקסטרה, המון שחקנים, אני חושב שהשנה זה היה אפילו, זה היה יוצא מן הכלל, לא היה שחקן אחד שלא רצה את האקסטרה, אז 20 דקות פה לפני האימון, חצי שעה פה אחרי האימון, אז זה גם דברים שהיינו עושים, זה המון 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 עבודה, באמת, המון המון עבודה.
לפחות בציבור הישראלי או בספורט הישראלי, מאמנים נמדדים בעיקר על תוצאות, ואשמח לשמוע ממך, האם אתה מרגיש שזה רק לפי התוצאות אפשר לדעת אם עשית עבודה טובה או לא, או שגם במהלך העונה אתה מרגיש, גם אם יש הפסדים, שאתה עושה עבודה טובה, אז אשמח לדעת ממך, איך מזהים אם אתה עושה עבודה טובה או עבודה פחות טובה כמאמן, מנקודת המבט של מאמן?
זה מצחיק, זה תמיד שאלה שאני, תמיד אני אוהב לשאול אנשי מקצוע את השאלה, כמו ששאלת אותי, אני אוהב לשאול, מה זה אומר מאמן טוב? מאמן שמביא הישגים, מאמן שרואים שיפור או דרך במהלך העונה, מאמן ששחקנים אוהבים, יש לזה המון, אתה יכול להסתכל על זה בהרבה נקודות מבט, לדעתי, דבר הכי חשוב במאמן, שהקבוצה תתחיל בנקודה מסוימת, ותסיים בנקודה כמה שיותר גבוהה. זאת אומרת שתראה דרך, שתראה שיפור, בעיקר בדברים שהמאמן שם עליהם דגש, אני חושב שזה מייצג מאמן שהוא טוב, לאו דווקא לקחת את ההישג או לנצח משחק כזה או אחר, אני חושב שמאמן, אצל מאמן צריך לראות קודם כל דרך ושיפור של הקבוצה שלו.
מאמן שבהחלט ידע לעשות את זה בתקופה שהוא אימן זה דיוויד בלאט, שכמו שהזכרת הצטרף אליכם מחדש למועדון בשנה האחרונה, עד כמה הנוכחות שלו הייתה משמעותית?
מאוד מאוד משמעותית. דיוויד, קודם כל הוא בן אדם מדהים, באמת. אין לי מילים לתאר את האיש. קודם כל, מחויב, אוהב לנצח, רוצה לנצח, רוצה כל הזמן להשתפר, רוצה שהאנשים לידו כל הזמן יעבדו וידחפו את עצמם לקצה. זאת אומרת, הוא היה סוג של מאמן לצוות המקצועי, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. כמו שאמרתי, בתקופות שהוא היה פה פיזית, הוא היה נוכח בכל אימון, בכל פגישה של הצוות לפני האימון, ובתקופות שהוא לא היה פה, הוא היה צועק עליי, למה אני לא מעלה אותו בזום, או למה אני לא מקליט את האימון. הוא פשוט רוצה להיות נוכח, והוא רוצה לעזור ולתרום מהידע שלו, והרגשת את זה, וזה פשוט ראו להערכה. כן, זהו.
אז רשמתם הצלחה גדולה עונה ביורוליג, זה אומנם לקח זמן, אבל בסופו של דבר הגעתם למקום החמישי בטבלת העונה הסדירה, ואחרי זה למשחק חמישי מול מונקו בסדרת רבע גמר הפלייאוף, ובסופו של דבר זה נגמר בהפסד. עד כמה אתה מרוצה מעונת היורוליג ומההצלחה הגדולה שהייתה, הפעם בלי כוכביות של הדחה של קבוצות רוסיות והמאזנים מולן תוך כדי העונה? הפעם זאת באמת הייתה העונה הכי טובה של מכבי ביורוליג מאז שינוי המבנה של המפעל, אז ספר על זה ועל התחושות לנצח תוך כדי קבוצה כמו הנדולו אפס בחוץ של ארגי נתמן, אלופת אירופה בזמנו, וגם על תחושת ההחמצה בסדרה מול מונאקו, כי הייתם שם והייתם במרחק נגיעה מהפיינל פור.
כמו שאמרת, הייתה עונה מדהימה בשבילנו. גם כולם מדברים על הפיצוץ הזה שהיה לנו בסוף העונה, שפתאום התפוצצנו ועשינו שם איזה רצף של ניצחונות. אני חושב שלאורך כל העונה היינו שם, והגדולה הייתה, אמרתי לך, היינו קבוצה, אנחנו בעצם בנינו קבוצה חדשה עם צוות חדש והכל, הגדולה הייתה לא לצאת מפרופורציות מהפסדים בתחילת שנה. זה מה שנתן לנו לקראת ההתפוצצות הזאת, זה מה שנתן לנו את האפשרות להתפוצץ ואת האפשרות להיות בתמונת הפלייאוף בכלל. אני אגיד לך, משנים שעברו, אם בתחילת שנה איזשהו רצף הפסדים, אם אתה לא קוטע אותו באיזשהו ניצחון, או אם אתה לא לוקח את הדברים בפרופורציה ואתה נכנס לאיזשהו לופ, אז הרצף נהיה ארוך יותר, ואז באמת מה שקורה זה מדברים על המאמן ושהוא לא יישאר, ולחץ נכנס למועדון ולחדר הלבשה, ומשם נורא קשה לצאת. אני חושב שהשנה, כל פעם, אם עשינו איזה שני הפסדים, פתאום עשינו איזשהו ניצחון גדול. אבל אף פעם לא יצאנו מפרופורציות. וזה לזכותו של עודד, שמר על איזשהו שקט תעשייתי, על איזושהי פרופורציה, גם בהפסדים וגם בניצחונות, זה מה שאפשר לנו בעצם להתפוצץ ולמצוא את עצמנו בפלייאוף, אבל אני חושב שהייתה באמת עונה אדירה, גם הליגה הייתה נורא נורא חזקה, אז לסיים במאזן הזה במקום חמישי, זה משהו גדול, אתה יודע, קבוצות שנבנו, אם זה מילאנו והנדולו וגם בסקוניה שבתחילת העונה כולם דיברו עליה כמועמדת לפיינל פור, שמצאו את עצמם מחוץ לפלייאוף, ואנחנו סיימנו, לא רק שהגענו לפלייאוף, גם סיימנו במקום החמישי, וכמו שציינת, עשינו, אני חושב שניצחנו את כל הקבוצות השנה, אולי רק את ברצלונה, אם אני לא טועה. לא, הייתה לדעתי עוד גבוה.
ברצלונה, לא ניצחתם את השאר, אני מעריך שכן.
כך שזה, זה באמת מדהים. ובנוגע למונאקו, נכון, שאלת אותי על מונאקו.
כן.
אני יכול להגיד לך שהייתה אכזבה. מזה שלא הגענו לפיינל פור, הרגשנו שאנחנו שווים פיינל פור, והרגשנו שבפיינל פור עצמו הכל אפשרי. זאת אומרת, הכל פתוח, העונה שהסתכלת על הפיינל פור, לא יכולת להגיד יש פייבוריטית ברורה. הרבה אנשים אמרו אולימפיאקוס, כי היא הייתה הקבוצה הכי טובה השנה, אבל מבחינתי זה לא הפתעה שריאל מדריד לקחה, וזה לא הייתי מופתע אם מונאקו הייתה לוקחת, או אם ברצלונה, אז באמת הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, ולהגיע לפיינל פור, ולכן האכזבה מהסדרה מול מונאקו, שהרגשנו שם פספוס בעיקר, ובמיוחד במשחק מספר 3, משחק הראשון בבית, שמשהו שם לא הצליח להתחבר מבחינת האנרגיה, וזה בעצם, זה באמת הרגשת, התחושת החמצה או הפספוס הכי גדולה שלנו בסיום העונה.
אז אני חושב שזה היה ברצלונה והכוכב האדום בלגרד, בקשר לקבוצות שלא ניצחתם. ועכשיו נדבר על גביע המדינה, רגע קשה שהיה לכם במהלך העונה, הפסד להפועל ירושלים. עד כמה דווקא הרגע הזה זה משהו שממנו צמחתם?
אז זה מתקשר למה שאמרתי מקודם. שאתה מפסיד, ובמיוחד מפסיד תואר במכבי, תואר מקומי, אז כאילו הציפייה תהיה של שבירת כלים, של יום מאחורת להגיע ולהגיד לשחקנים, לא יכול להיות שמפסידים תואר במכבי, ובלה בלה בלה, וכל מיני אמרות שהן טובות, הן לא עוזרות להמשך
להמשך העונה, והן לא באמת תורמות במשהו, וזה החוכמה וזה האינטליגנציה של, המאמן, בהבנה של, של הדבר הזה. ברור שזה הכי מאכזב שיש להפסיד, גמר גביע, אבל זה משהו שיכול לקרות. כאילו בוא נהיה כנים, זה לא, אולי זה לא תהיה אמירה של מקביסט עכשיו, אוקיי? דרך אגב, אני גדלתי כמקביסט, ואני מגדיר עצמי כמקביסט, אבל השאלה היא מה ההגדרה של מקביסט. בכל אופן, אז הפסדנו, זה מאוד מאכזב, זה מתסכל, זה לא צריך לקרות, אבל יום למחרת, עוד פעם, נכנסנו לפרופורציות, ובאימון הבא, המאמן ראה תיקון טעויות מהמשחק, והתמקד בכדורסל, והתמקד בלהשתפר, וראה את התמונה הכוללת, וראה את העתיד, ולא התעסק באכזבה של, של מה שהיה לפני יומיים, וזה ראוי להערכה, וזה מה שעובד, ככה התנהלו כל השנה. זאת האמת.
שינוי גדול שהיה בין העונה שהסתיימה לעונה הקודמת, זה חדר ההלבשה של הקבוצה. עד כמה זה היה שינוי שהרגשת בו ביום יום?
וואו. שמיים וארץ. אתה, כל פעם שאתה מייצר, בקיץ אתה עובד ואתה מרכיב איזשהו פאזל של שחקנים, אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. והשנה זה היה פשוט בינגו. זאת אומרת, מההתחלה, וגם בהפסדים, זה עוד משהו שתרם לנו במהלך כל השנה, לא לצאת מהכלים במצב של הפסדים. זה החדר הלבשה, זה החברות, זה הערכה. אתה ראית שהשחקנים אוהבים להיות ביחד. אם זה בארוחות של לפני משחק, ואם זה באימון בוקר של המשחק, הם אוהבים להיות ביחד, אוהבים להתחרות, אוהבים לרדת אחד על השני, אוהבים, זה היה ניכר. החיבור הזה, בסופו של דבר, אם אני מסתכל על העונה, זה הדבר הכי משמעותי שנבנה פה, וזה הדבר הכי חזק שהיה לנו השנה, זה היתרון הכי חזק. גם שרקנו נגיד בסדרה נגד מונקו, ראית את ההבדל בין החיבור של אצלנו לבין החיבור של השחקנים שלהם? היה פה משהו מיוחד השנה. לגבי שנה שעברה, עדיף שאני לא אתרכז בזה, אבל אני יכול להגיד לך שזה הרבה 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 יותר טוב משנה שעברה.
ושניים שאולי אחראים מזה יותר מכל, כמנהיגים של הקבוצה, הם לורנזו בראון ווייד בולדווין, שלמרות כל הדיבורים בין על בולדווין באופן אישי, ובין אם על איך שניהם הסתדרו ביחד, הם באמת ענו על כל הביקורות והספקות, עד כמה הם באמת היו משמעותיים בתוך הדבר הזה, הפיוגון ההדדי, ביניהם, ובכלל, איך זה לאמן שני סופרסטרים כאלה?
וואו, קודם כל, ברור שהיה לזה המון המון משקל, הם שניהם המנהיגים של הקבוצה, והחיבור ביניהם היה פשוט אדיר, הם כל כך שונים אחד מהשני, אבל הם כל כך קיבלו אחד את השני, ואת המקום אחד של השני, שזה פשוט, זה נדיר לראות את הדברים האלה בספורט, ששני כוכבים ושתי אישיויות כל כך חזקות משחקות בקבוצה אחת, והיה ביניהם פרגון כל כך גדול וקבלה כל כך גדולה, אחד של רעהו, זה בעצם הדבר, אני חושב, העיקרי שהשפיע על חדר ההלבשה, שיצר את כל החיבור, שיצר קבוצה מצליחה. אני יכול להגיד לך שעל וייד שכולם דיברו על הדבר הזה של לפני שהבאנו אותו, על האישיות הבעייתית, הוא אחד האנשים הכי אינטליגנטים שראיתי בכדורסל, אחד השחקנים הכי אינטליגנטים, בן אדם שיכול לשבת לדבר איתו ארוכות על כדורסל, ויש לו דעה ופילוסופיה משלו, ו
והוא באמת בן אדם אדיר, תחרותי בטירוף, רוצה לנצח כל תחרות קליעה, רוצה לנצח כל דבר, ממש, אני לא נתקלתי בתחרותיות כזאת, והוא מאוד שם, הוא כל הזמן שם, הוא כל הזמן ווקלי, הוא כל הזמן דוחף את כולם, וזה וייד, לעומתו לורנזו בשקט שלו, באווירה הזאת שהוא משרה, בביטחון הזה שהוא משרה על הקבוצה, על המאמנים, אבל שצריך, הוא גם ידע בתקופות קשות, ידע לדבר ראשון מול כל הקבוצה, ולהרגיע, ולהגיד שהכל יהיה בסדר, אז הם באמת, שניהם מנהיגים מאוד מאוד שונים, אבל שתי דמויות מאוד חזקות בחדר הלבשה, וזה היה, אני גם, אני מאמין שגם שנה הבאה, זה יהיה איזה כיף גדול להגיע יום יום לאימון ולאמן, ולהיות בסביבת אנשים כאלה.
כוכב נוסף זה בונזי גולשסון, שגם ממשיך בקבוצה ונתן עונת רוקי מצוינת ביורוליג. ספר קצת עליו.
קודם כל אתה אומר בונזי, מיד עולה לי חיוך, כי הוא, אני חושב שהוא השחקן הכי מצחיק בקבוצה. רואים את זה, זאת אומרת, האישיות שלו היא תמיד בחוץ. האנרגיה שלו היא תמיד בחוץ. מה שהכי מיוחד אצל בונזי, זה הביטחון העצמי ביכולות שלו, שזה לא, זה לא, זה לא מתבטא בצורה שחצנית. אתה באמת מאמין לו. הוא יודע, הוא מבחינתו יודע שכל זריקה שהוא יזרוק לסל תיכנס, ושהוא תמיד צריך לשחק 40 דקות, ושהוא תמיד, זה נורא מצחיק שאני אומר לך, אבל הוא ממש מאמין בזה, יש לו מין ביטחון עצמי מושרש ביכולות שלו, בדברים שהוא עושה. וזה באמת מאוד מאוד מיוחד בשחקן בעונה כזאת ארוכה עם הרבה עליות וירידות, לשמור על הדבר הזה, זה מה שמייחד אותו אני חושב מאחרים. עוד משהו זה האנרגיה המטורפת שהוא מביא לכל אימון, לכל תחרות, זה די דומה לווייד בעניין הזה, לכל תחרות קליעה באימון, לכל משחק, אם זה ליגה ישראלית במשחק חוץ, שאחרי שנסענו באוטובוס 3 שעות, או אם זה משחק יורוליג בבית, הוא תמיד יטריף את הקהל, הוא תמיד יטריף את הקבוצה, הוא תמיד יהיה באנרגיות, וכמו שאמרתי, הוא תמיד יאמין בעצמו וביכולות שלו. אז מעבר לכישרון, זה הדברים שמייחדים אותו כשחקן.
מי שעשה התקדמות גדולה ובאמת ייצג את הסגל הישראלי הוא רומן סורקין. עד כמה אתה שמח לראות את ההתקדמות, וגם האם יש אולי חרטה על זה שהוא לא שותף בכלל במשחק החמישי בסדרה מול מונקו, ועוד משהו, יכולת הקליעה שלו, משהו שאנחנו חופרים עליו, על הנושא הזה, עד כמה זה משהו שהיית רוצה לראות קורה יותר?
אני אתחיל מתחילת השאלה. קודם כל, אני מאוד 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 גאה ברומן. אני זוכר שהוא שיחק נגדנו, זה סיפור שאני אספר ככה, שאני אוהב לספר. ששיחקנו נגדו, שהוא שיחק במכבי חיפה במשחק הראשון, קודם כל הם היו קבוצה, אני חושב שהם ירדו ליגה באותה שנה, באמת הייתה קבוצה לא טובה, זאת אומרת, לא רק כדורסל, היה שם משהו, ובמשחק הראשון, שראיתי אותו, אמרתי, וואו, איך שחקן כזה, משחק ככה, בקבוצה כזו, זה עצוב, זה כאילו היה לי סוג של, זה עצוב, כי הוא צריך להיות הפנים של הכדורסל הישראלי מבחינתי. וברגע שהוא הגיע לנו שנה אחרי זה, מתחילת השנה שראיתי, שהתחלתי לדבר עם הבחור, וקודם כל ראיתי שיש שם ראש על הכתפיים, שיש המון המון כישרון, שטיפה צריך לכוון, טיפה צריך לאסוף, למקד, ותהיה שם איזושהי התפוצצות, ולכן אנחנו כמועדון מאוד מאוד גאים בו, הוא עשה תהליך אדיר בעיניי, והוכיח שהוא באמת בטופ, ושמגיע לו להיות בטופ. תזכיר לי
מה המשך השאלה שאני אתייחס?
המשחק החמישי מול מונקו שבו הוא לא שיחק, וגם יכולת הקליעה שלו מבחוץ.
זה עניין של מצ'ה ודברים כאלה, של משחק ספציפי כזה או אחר. אז אין לי, לא שאני, לא שאנחנו מתחרטים על משהו שהוא לא שיחק, זה לא, זה לא שם. ומה עוד? סליחה, אני בקשב וריכוז.
יכולת הקליעה שלו, עד כמה זה משהו שהיית רוצה לראות?
היכולת היא שם, הטאצ' הוא שם. הוא צריך להיות יותר עקבי, גם בתוך כדי המשחק וגם באימונים. זאת אומרת, כדי להיות קלעי, כדי להיחשב כקלעי, אתה צריך, קודם כל, כל פעם שאתה פנוי, להסתכל על הסל, וברוב המקרים גם לקחת את הקליעה. אצלו זה עדיין לא מושרש, זה עדיין לא שם, יש עדיין איזשהו חשש כזה או אחר, לא יודע אם זה חשש, אבל אני לא רוצה להתחייב, אני לא אתחייב, אבל אני אגיד לך שזה גם יקרה, ואתם תראו את זה בעתיד הקרוב.
הלוואי. ועוד ישראלי, שאומנם לא שיחק הרבה ולא שותף ביורוליג, אבל כן היה חלק משמעותי עם הקבוצה, זה גיא פניני בגיל 39. עד כמה הוא נתן לכם המון, והאם היית רוצה לראות אותו ממשיך עכשיו כשחקן, או שיצטרף אליך לצוות האימון?
קודם כל, אתה יודע, מבחינה הזאת, הוא יודע יותר טוב ממני ויותר טוב מכולם מה טוב בשבילו, והוא יקבל את ההחלטה. ואם הוא החליט שהוא פורש ושהוא נשאר בצוות האימון, או לא יודע, באיזושהי קונסטלציה, זה יהיה הכי מדהים שיש. באופן אישי אני יכול להגיד לך שבמהלך כל העונה, לפעמים גם תוך כדי משחקים, זה לא, אין פה שום עניין של אגו, ממש לא. אני התייעצתי איתו ושאלתי אותו שאלות, והרבה פעמים הוא אמר לי את הדעה שלו על דברים, ונתן לי כל מיני טיפים, גם במשחק השלישי פה עכשיו נגד הפועל. זאת אומרת שהוא שם מבחינת החשיבה, מבחינת להיות מאמן הוא שם כבר. השאלה זה פיזית, מה הוא מרגיש, או אם בא לו לעשות עוד עונה או לא כשחקן. עוד פעם, בן אדם עם המון המון ניסיון, בן אדם סופר אינטליגנט, בן אדם שמבין את התמונה, ואני עוד פעם, אני אוהב לחזור על זה, אבל את התמונה הכוללת, זאת אומרת, הוא לא יבוא וייתן לך טיפ שקשור עכשיו רק למשחק הזה ספציפי, הוא תמיד יראה את הכל, הוא יראה את כל ההשלכות ואת כל ה... ומהבחינה הזאת הוא עוזר לנו המון. בכלל, זה שהוא נמצא בחדר הלבשה ומכוון גם את השחקנים, באספות וידאו ולפני ואחרי, ו... נותן מהניסיון שלו, אני חושב שהוא עזר, בהחלט עזר לנו להגיע לאן שהגענו כקבוצה.
שחקן שרשם עונה מפתיעה הוא ג'יי כהן, שניצל את הבור שנוצר בעמדה מספר 4. עד כמה ג'ייק זה נכס גדול, שברגע שקוראים לו הוא נמצא שם בשביל הקבוצה? זה קצת דומה לג'ון די ברטולומאו, אבל עוד יותר בולט בהקשר שלו.
קודם כל, שחקן כדורסל מעולה. אני מדבר עכשיו כדורסל נטו. הרבה פעמים הם מדברים על, באמת על הניסיון שלו, על השכל, אבל הוא באמת, לדברים שהוא עושה בגובה שלו, בעמדה שלו, אין הרבה, אפילו באירופה. הוא סוג של, אתה יודע שהספייסינג לא טוב על המגרש? הוא ידע לאן ללכת והוא יתקן את זה. אתה יודע שלא משנה נגד איזה סוג הגנה, הוא יהיה שם כדי לתת את המסירה הנכונה, ומשחקן בגובה הזה, בעמדה הזאת, אין הרבה שחקנים שיכולים לעשות את מה שהוא עושה, תוסיף לזה את הקליעה, את הטאץ', את המשחק הפוסט-אפ, יש לו המון מבחינת כדורסל, זה קודם כל צריך להגיד את זה. לזה תוסיף את הניסיון, את האישיות הזאת שכמו שאמרת, יש לו את היכולת לא לשחק 3-4 משחקים, ולהגיע למשחק החמישי, ולהיות שם. וזה נורא נורא קשה, ואני חושב שזה הדבר שמועדון גדול, עם סגל רחב, זה הדבר שהוא הכי צריך. שחקן שתמיד יהיה מוכן שקוראים לו, ויעשה את הדברים, לא משנה כמה הוא שיחק לפני. אז זה מאוד מאוד עזר לנו, אני לא מופתע, אני חייב להגיד לך, אני לא מופתע. ברגע שהקבוצה עשתה את ההתפוצצות, ג'ייק היה חלק מרכזי, וגם פתח בחמישייה בכל המשחקים האלה. אני אישית לא מופתע, הוא חתיכה בפאזל, שאני חושב שמאוד מתאימה לשאר החלקים שיש בקבוצה, ולכן זה גם מתאים.
עכשיו נדבר על כמה נושאים מקצועיים שבלטו במהלך העונה, והדבר הראשון זה ההחלטה להציב את אלכס פויטרס בעמדה מספר 4 בתחילת העונה, לצד ג'וש ניבו בעמדת הסנטר. תכניס אותנו קצת לתהליך הזה, האם זה רעיון שקאטה שאלה, או שאתה או אחד מהעוזרים אלה, ואיך בעצם קיבלתם את ההחלטה הזאת, ומתי החלטתם שצריך להפסיק עם זה? היו מן הסתם גם ביקורות, אבל המשכתם עם זה לאורך תקופה, אז אני מניח שזה, אתם פחות התעסקתם בביקורות, אלא ניסיתם ללכת עם האמת שלכם. תדבר קצת על זה.
קודם כל זה, כל החלטה שהתקבלה, אנחנו ניסינו והשתדלנו מאוד לקבל אותה כצוות. ברור שלעודד יש את הסי האחרון, אבל שאלת אותי על ההחלטה, אז זה. תראה, יש בזה הרבה היגיון. קודם כל, סופר אתלטים, בצד ההגנתי, יש להם המון המון יתרונות בעמדה 4 ו-5, בצד ההתקפי, אם יודעים איך לשחק ובאיזה ספייסינג, אז אפשר גם להרוויח שם, אני חושב שהיה לנו כמה משחקים טובים, ועד הפציעה של אלכס בעצם. עדיין אני לא יכול להגיד לך, אם אלכס היה קשיר במהלך כל השנה והיה נשאר בעמדה 4, אני לא בטוח שהיינו רואים תוצאות אחרות, זאת אומרת, זה בדיעבד, אי אפשר לדעת מה היה קורה, אם או אם היינו משנים את זה או לא, אבל כמו שכל הקבוצה עשתה תהליך, פשוט אלכס לא היה חלק מהתהליך הזה כשחקן, כי הפציעה קטעה לו את זה, ואני בטוח שגם הוא היה עובר את התהליך הזה, ובסופו של דבר גם היינו מצליחים בחמישייה הזאת עם שני גבוהים.
שחקן שעבר עונה מורכבת הוא דן היליארד, והיה אפשר להרגיש לפעמים את התסכול. מבחינה מקצועית הוא הגיע כאחד השמות היותר גדולים, אבל לא הצליח להעמיד את המספרים שהיינו רגילים ממנו לאורך השנים, לראות ממנו כמובן. עד כמה הסיטואציה הזאת הייתה קשה? האם אתה חושב שהייתם יכולים לעשות דברים אחרת?
תראה, הרבה באמת ראיתי שדיברו על זה, וקודם כל אני חושב שיחד עם כל הקבוצה, גם הוא עבר תהליך וגם אנחנו עברנו תהליך איתו, ובסופו של דבר שהקבוצה הצליחה, וגם בסדרת פלייאוף נגד מונקו, גם בסדרות נגד באר שבע וחולון, הוא מצא את הרול שלו, ואנחנו מצאנו את הרול שלו בקבוצה. מה שהוא עשה בעבר, לאו דווקא רלוונטי, כי עוד פעם, כשאתה בונה קבוצה, אתה צריך למצוא רול לכל שחקן, וזה לא פשוט. מכבי תל אביב, המון המון שחקנים, שני גרדים מאוד מאוד דומיננטיים. הוא היה צריך למצוא את הרול שלו. אנחנו היינו צריכים להבין איך אנחנו יכולים להשתמש בו הכי טוב ומתי, ובאיזה הרכבים. ובסופו של דבר גם מצאנו, ואני חושב שהוא היה שם, במיוחד בתקופה, לקראת מאמצע העונה לסופה. אני יכול להגיד לך עליו שהוא גם, אני כל הזמן מחמיא לכולם, אבל זאת האמת. שחקן מדהים לחדר הלבשה, טימייט, חבל על הזמן, שחקן שכיף לאמן, שחקן מקשיב, שחקן מבין, שחקן חיובי,
גם שהוא לא משחק. ברור שיש עצבים ויש תגובות כאלה ואחרים, וזה בסדר, אנחנו לא רובוטים. הוא יכול להיות מוכזב, ככה זה עובד. כל קבוצה, וזה בסדר, ואנחנו מקבלים את זה, אבל בסך הכל, באופן כללי, עוד אישיות מדהימה שהייתה בקבוצה, ואני די בטוח שבעתיד הוא יצליח בכל מקום.
עוד שחקן שעבר תקופה לא פשוטה במכבי, הוא יפתח זיו, ובכל זאת הוא היה מאוד שמח במשחק האליפות, היה אפשר לראות את האנרגיות שהוא הביא על הספסל, עד כמה זה היה חשוב שגם שחקן שלא שיחק הוא אולי הכי מאושר בזכייה של הקבוצה.
זה היופי, זה היופי, זה מקשר אותי למה שאמרתי לפני. אז זה החיבור, וזה מה שיצר, זה מה שיצרנו השנה, וזה מה שהיה הדבר הכי חזק אצלנו. זו דוגמה, אתה העלית עכשיו את הדוגמה שמראה את זה הכי טוב. היה לו, אני בטוח שהיה קשה במהלך שנה, וקשה לקבל את זה שהוא לא משחק ביורוליג. קודם כל אני חושב שבליגה הוא שיחק דקות יפות, אבל בעיקר שהוא לא משחק ביורוליג, והוא גם לא שיחק לקראת סוף השנה במשחקים האחרונים. אבל עדיין, כמו שאמרת, לראות אותו שמח ומאושר ולגמרי מרגיש חלק, זה הדבר הגדול שעשינו השנה.
טוב, בוא נחזור אחורה כמה שנים. תספר על ההצעה שקיבלת להצטרף למכבי תל אביב, ואז גם לקבוצה הבוגרת של יאניס פרופולוס.
כמו שאמרתי לך, אני אימנתי בשנה הראשונה, בגלל שאני מזיכרון יעקב, אני אימנתי בזיכרון. והתקבלה אצלי החלטה שאני רוצה לעבור למרכז. אני לא הייתי משוכנע עדיין שמה שאני רוצה לעשות זה לאמן כדורסל, אבל זה משהו שעשיתי תוך כדי התואר. אז הרמתי טלפון לאבי, אמרתי שאני רוצה לעבור למרכז, והוא קישר אותי עם אורן ועם עודד שלום ואלון בן זקן, החבר'ה ממחלקת הנוער. בעצם ממש בשנה הראשונה זה היה דני אבדיה בנערים ודורי סער ועידן אלבר, היה שם כמה חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, ואם אתה זוכר, זה היה יחד עם ולי קופרוביץ' ומלדן צ'סטן, המאמנים שניקו הביא מקרואטיה. ובעצם היינו צוות מאוד מאוד גדול, ולמדתי את רזי המשחק מהבסיס, בתור מאמן פעם ראשונה, להיות עם אורן אהרוני, ועודד שלום, וולי קופרוביץ', וצ'סטן, להיות בקרבת האנשים האלה וללמוד מהם, אני חושב שזה מה שהדביק אותי, זה מה שנתן לי את האש ואת החותמת הסופית שאני באמת רוצה להיות מאמן, וזה התודה הכי גדולה שלי בחיים, זה לאנשים האלה. ובעצם התחלתי לאמן, והבנתי שיאניס רצה עוד עוזר מאמן שיעזור ככה בצוות לקבוצה הבוגרת, אז היה וליקו וטים פנינג ווסיליס, והם רצו עוד בחור, והם פנו למחלקת נוער, ואורן ואלון ביחד עם אבי ראו לנכון שזה יהיה אני, כמובן שהם שאלו אותי, אני קפצתי על ההזדמנות ועניתי בחיוב, הייתה לי עונה מטורפת, כי אימנתי, אני חושב, 3 קבוצות, והייתי, אני רצתי כמו מטורף ממגרש למגרש, ולא יכול להסביר לך בכלל כמה הייתי עסוק באותה שנה, אבל זה כיף, זה לטובה כמובן. שנה לאחר מכן, וליקו עזב ביחד עם דני, ואני נשארתי כפול טיים ג'וב רק בבוגרים, יאניס רצה שאני אשאר, היה לנו חיבור טוב, וזהו, משם פשוט המשכתי באותו מקום.
ספר על העבודה עם יאניס, וגם עד כמה קשה לך עם העזיבה שלו.
הוא לעבוד עם בן אדם הרבה זמן, ולהיות איתו הרבה זמן, ולהכיר את הבן אדם כל כך טוב, ופתאום בשנייה אחת הכל נגדע, והוא לא יותר, אתה לא רואה אותו יותר באימונים, ואתה אתה לא רואה אותו יותר ביום יום, זה היה נורא נורא קשה, לא רק יאניס, גם יאניס ווסיליס יש לציין, כי עם שניהם היה לי חיבור מאוד מאוד מיוחד, ואני איתם בקשר עד היום, הם הראשונים שהכלו לי אחרי השחייה באליפות, הראשונים שכתבו לי את ההודעה, זה היה מרגש לראות, העבודה איתם הייתה מדהימה, עוד פעם, אני אתייחס יותר לאישיות של אנשים, ופחות לנושא של הכדורסל, אבל האישיות שלהם, מי שהם כבני אדם, זה באמת מדהים, אין לי מילה אחת רעה להגיד עליהם.
ספר על הקשר המיוחד שלך עם אבי אבן, היית שחקן שלו, בעונה שעברה גם אימנתם ביחד כשליאניס הייתה קורונה, ואז בהמשך אחרי שיאניס עזב, אז היית עוזר של אבי, ועכשיו הוא גם הופך למנהל המקצועי, אז בהחלט קשר ארוך שנים, ספר על זה.
אבי, אני רואה אותו כמו, ממש כמו אבא שני שלי, כמו שאמרת, אנחנו כל פעם נפגשים במיליון נקודות בחיים. הוא אימן אותי במחלקת נוער, ואז הוא אימן אותי בקבוצה הבוגרת ביוקנעם, בקבוצת בת של מכבי. ואז שהתחלתי לאמן, הוא היה קורא לי לעבודה, הוא עשה עבודה אישית עם שחקני בוגרים, אז הוא היה קורא לי לעזור לו כמאמן נוער. הייתי בא ועוזר לו. ואז בקבוצה הבוגרת, ועכשיו תחתיו כשהוא מנהל מקצועי, אז גם הייתי עוזר שלו אפילו, זה מצחיק, זה כזה meant to be, זה מין קשר כזה שהוא נורא נורא חזק, חיבור מדהים. זהו, אני ממש אוהב אותו אהבת אמת, וכמו שאמרתי לך, מבחינתי הוא כמו אבא שני, אני יכול להתייעץ איתו על כל דבר, ולהתקשר אליו מתי שאני רוצה, ולספר לו הכל. כמו שאמרת, קשר מיוחד, אין ספק.
איך נראה היום בחייך?
קודם כל, יש לי ילד בן 9 חודשים, אז יום בחיי לפני 9 חודשים, ויום בחיי היום הם שונים. היום אני משתדל, בגלל שיש המון המון טיסות והמון אימונים, אז אני משתדל בשעות הבוקר המאוד מוקדמות להיות איתו ולבלות איתו זמן איכות ביחד. אני מאוד מאוד אוהב, קודם כל זה המון המון סקאוטינג, וצריך להבין, אם אנחנו משחקים עכשיו נגד פרטיזן בלגרד לצורך העניין, אני יכול לראות 4-5 משחקים שלמים, וזה לא רק לראות, זה גם לחתוך ולנתח. זאת אומרת שזה לא רק לראות שעה וחצי ונגמר סיפור, אלא אתה חותך ומנתח, ואז אתה מנסה לייצר איזשהו וידאו, ואז אתה מבין מה אתה רוצה להראות למאמן, ומה אתה רוצה להראות לשחקנים, ולפעמים אין לך מספיק מידע ב4-5 משחקים האלה, כדי להגיד דברים, כדי לקבל החלטות ברורות, אז אתה הולך, יש לנו כל מיני, אתה רואה סקאוטינג וכאלה, אז אתה הולך, ואתה רואה עוד קליפים, אז המון המון על המחשב בעבודה הזאת, המון עבודה שהיא כזאת, של לאו דווקא על המגרש, של מעבר לשעות האימונים, ושאני אומר מעבר לשעות האימונים, זה יכול להיות גם ב-2 בלילה, וב-4 בבוקר, ובין טיסות, מי שראה אותי, בדרך כלל ראה אותי השונה עם לפטופ, וזה בגלל זה. אז אני מאוד אוהב לעבוד גם בבתי קפה, אז אני עובד המון המון במחשב, על המגרש כמה שיותר לעבוד עם שחקנים באופן אישי באקסטרות לפני ואחרי האימון, פגישה עם המאמנים לפני האימון, וזהו, חוזר הביתה, עוד קצת זמן עם הילד והאישה כמובן, וזהו, נגמר היום.
באיזה ליגות אתה הכי אוהב לצפות?
אני אגיד לך את האמת, אין זמן. אני חושב שאני לא יודע, פעם אחת אני רוצה לעשות סדר ולראות כמה משחקים ראיתי, אבל אני חושב שראיתי את רוב המשחקים העונה ביורוליג. אני חושב שצריך להבין שכל מחזור יש, נכון, 9? אנחנו 18 קבוצות, 9. אוקיי, אז וגם את המשחקים שלנו, אתה רואה אחרי המשחק ואתה גם מנתח, אתה, כמות משחקים שאין לך באמת זמן, אבל אני אוהב לעקוב. לא יכול להגיד לך שאני ממש רואה הרבה משחקים משם, אבל אני אוהב לעקוב אחרי הליגה הצרפתית השנה, הייתה מאוד מאוד חזקה. ליגה טורקית היא תמיד חזקה, ליגה ספרדית, והליגה שהופכת להיות יותר ויותר מעניינת, גם ברמת הכדורסל והגישה לכדורסל, וגם ברמת השחקנים שהם מביאים, והדרך שהם עושים זה ליגה גרמנית. מאמנים צעירים ודברים כאלה, אני מאוד ממליץ לראות הרבה ליגה גרמנית, עושים שם דברים יפים מאוד.
מי הם השחקנים הכי טובים שאימנת? אולי החמישייה.
וואה, אל תעשה לי את זה. יש יותר. אני יכול להגיד לך שווייד ולורנזו בטוח שם. היה לי חיבור מאוד מיוחד באופן אישי גם עם אנטה זיזיץ' ועם אלייג'ה בריינט שהיה, שם שחקנים גדולים, אבל היה עוד רבים וטובים, סקוטי כמובן, אבל כן, קשה עכשיו לשים את החמישייה.
דיברת על מאמן שהיה קשה להערך אליו, לאיזה שחקנים היה הכי קשה להערך?
וואו, זו שאלה טובה. עוד עד יגיד לך ג'קובן בראון, כי הוא, הוא מאוד מאוד אוהב אותו, וזה נכון. שחקן שמאוד קשה, כי אתה לא יודע איך אתה לא יודע בדיוק איך תקבל אותו, הוא לא צפוי, אז אתה הרבה פעמים צריך להתכונן למשהו, ואז תוך כדי משחק לדעת שיש רגעים מסוימים שהוא רוצה להשתלט על המשחק, ושמה ללכת אולי לאיזה פלן בי או פלן סי, כן, ג'קובן הוא, אם עודד ישמע את זה אז הוא יואב שאמרתי את זה, אז ג'קובן בראו. ומבחינת יורוליג, להערך לטוורז גם התקפית וגם הגנתית זה משהו שאתה נותן, אתה שם הרבה משקל, איך להתקיף אותו נכון, כי בכלל, הוא, אני חושב שכל הסיסטם של ריאל מדריד זה סביבו, אז להערך אליו גם היה לא פשוט. מיצ'יץ' בטוח, שנורא קשה. לא, בטוח שיש עוד, אבל זה מה שעולה לי עכשיו.
מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה?
כמאמן.
כן. יכול גם להיות
כן,
אפילו
טורניר נערים בבולוניה תומר אגמון היה, אני חושב ה-MVP של הטורניר הזה. אבל שם כן, זכינו בטורניר שהוא שלא ציפינו לזכות, שהוא היה סופר סופר קשה, וזכינו בו, זה היה בשבילי רגע מיוחד.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אני די משעמם, אין מה לספר. לא חושב על משהו שלא
יכול להיות אפילו משהו שקשור לכדוסה, למרות שמומלץ לא קשור לכדוסה, אולי איזשהו תחביב או משהו.
אני יכול להגיד שעכשיו אין לי פחות כי אין לי זמן, אבל מאוד מאוד אהבתי כדורגל, וגם היו שלבים בחיים שלי שהייתי, היה איזה דרבי אחד בוא נגיד, מי שזוכר שאירן זהבי הפקיע בדקה 94 וניצחנו את הפועל 3-2 בבלומפילד, שישבתי בשער 11.
וואי, אדיר.
אני מראה לך שאני די מקביסט.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום, ובתוך זה גם דעתך על מעמד המאמן?
קודם כל אני חושב שעושים דברים יפים מאוד מלמטה, רואים את זה גם בנבחרות, רואים את זה במועדונים. אני חוויתי את זה על בשרי, יש איזה שינוי בתפיסה של מה שצריך לעשות כדי לגדל פה שחקנים. אני חושב ש הרבה מועדונים עושים את זה ועושים עושים דרך, תראה במחלקת נוער את גיל, נגיד את גלבוע ועמק חפר, זה שתי מחלקות שעשו התקדמות אדירה בשנים האחרונות, ומתמקדות בלפתח את השחקן. אנחנו יצרנו אקדמיה, וגם להפועל יש אקדמיה, ובקיצור, אנשים מבינים שצריך לעבוד, קודם כל, צריך לעבוד קשה, וצריך, הדבר הכי חשוב זה לקדם את, את הילדים הצעירים האלה, כדי שיתפתחו להיות שחקן לכדורסל טובים. אני חושב שאנחנו עושים דרך, ואפשר לראות את זה. זה ייקח זמן, וזה לאו דווקא מתבטא בתוצאות, אבל אפשר לראות ניצנים גם ברמת התוצאות, וגם ברמת השחקנים. יש לנו היום את ימדה שהוא שחקן יורוליג, ואת אמיר בלט שהוא שחקן יורוליג, ועובד זוספה שהוא שחקן יורוליג, ואת כל השחקנים הישראלים שמשחקים אצלנו, ודני שהוא ב-NBA, ואני חושב שזה ילך ויתקדם. אני מסתכל למטה, ואני כבר יש כמה שחקנים, אפילו מתחת לגיל 18, שאני בטוח שבשנים הקרובות כולם ישמעו אליהם. אז אני חושב שאנחנו בכיוון טוב בנושא הזה. אני מקווה שמי שמקבל את ההחלטות במועדונים, אני מדבר על קבוצות, על הקבוצות בוגרים עכשיו, יבין שגם שם צריך לעשות דרך, וגם שם אי אפשר לשפוט הכל לפי תוצאה, וכאן ועכשיו, אלא להסתכל קדימה, ולראות איזה משהו יותר גדול. ואני לא אוהב שמפטרים מאמנים, אני לא אוהב ששמים לחץ על מאמנים, אני לא אוהב שאחרי שני הפסדים קוראים למאמן, ולמה ככה ולמה ככה, צריך לתת את השקט, וצריך להאמין בבן אדם שהבאת, ובמאמן שהבאת, ולתת לו את כל, את כל הכלים להצליח. אז במובן הזה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזושהי התקדמות ודרך, שהמאמנים יתעסקו אך ורק בלאמן, ויוכלו להסתכל קדימה ולייצר איזושהי דרך, ולא להתעסק בהישרדות. אנחנו נראה אפילו יותר הישגים, ונראה מאמנים יותר טובים, וקבוצות יותר טובות.
יש לנו עוד כמה שאלות של חברי קהילת ספורט סאבי, ואחד זה... מי ששואל אומר, היי נועם, רציתי לשמוע קצת איך אתה בתור דמות בחירה בצוות של מקבי מרגיש ורואה את החיבור של השחקנים והקבוצה לקהל. אני מניח שגם כמוני אתם מרגישים שהשנה יש שינוי והחיבור הרבה יותר חזק. רציתי לשמוע איך אתה חווה ורואה את זה מנקודת המבט שלך.
כן, לגמרי נכון. עוד פעם, אם אני משווה לשנה שעברה, הקהל זה אולי הדבר הכי מדהים שיש למכבי, זה הכוח הכי גדול שיש, האווירה שמייצרים, אהבת אמת, זה דברים שאין, אני חוויתי את זה, אני חווה את זה על בשרי, זה כל כך כיף לקבל את האהבה הזאת, את החיבוקים אחרי המשחק ולפני המשחק, את כל יאללה נועם היום מנצחים ובלה בלה בלה, זה כל כך כיף, אנחנו כל כך מעריכים את זה, ואני שמח מאוד שהשחקנים, יותר משנה שעברה, בוא נגיד את האמת, גם מעריכים את זה וניזונים מזה, ומקבלים מזה דלק, ומרימים את זה. זאת אומרת, יש לנו כוח מאוד חזק, צריך להשתמש בו, והשחקנים השנה הבינו איך להשתמש בו, והבינו שזה מאוד חשוב, ולגמרי הקהל של מכבי מבחינתי הוא הכי טוב בעולם.
עידו ברנדל שואל, האם אתה רואה את העונה כהצלחה גדולה, ומה לדעתך צריך לעשות כדי שההצלחה של העונה תישמר ואף תגדל, והאם בעונה הבאה יכול להיות פיינל פור ביורוליג? כמובן
לגמרי הצלחה גדולה. אני לא מסתכל רק על המדיחה, אני לא אוהב להסתכל על זה ככה, אני לא מסתכל רק על זה שבסופו של דבר כתוב על הנייר, מכבי הגיע לפלייאוף, מכבי לקחה אליפות, זה לא הדברים היחידים שאני מסתכל, ההצלחה היא הדרך שעשינו, והחיבור שעשינו של השחקנים, והדבר הכי טוב שקורה בעצם שתהיה המשכיות לקראת שנה הבאה, כמובן עם פיינטיונינג קטנים, ושינויים קוסמטיים, אני מאמין ומקווה שהשינויים האלה, ביחד עם הדרך הזאת שאנחנו עושים, ושנה שנייה זה אפילו, אני מאמין שילך ויהיה יותר טוב, אנחנו רוצים יותר גם ברמת התוצאות, אנחנו רוצים להיות בפיינל, אנחנו נרצה להיות בפיינל פור, אבל עוד פעם, זה לא יהיה קל, שאף אחד לא יחשוב שעכשיו, אם שנה הבאה נסיים פתאום במקום, לא יודע מה, 7 או 8, ומשם נגיע לפלייאוף, אז יגידו איך יכול להיות שהשנה, זה לא שם. בכל מקרה, היורוליג זה ליגה קשה בטירוף, וכל שנה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אני מקווה שעם השינויים שנעשה, אנחנו נגיע בשנה הבאה, וקודם כל נהיה באותם מקומות, נגיע לפלייאוף, נמצא את עצמנו בסדרה, אני מקווה שנשכיל לנצח את הסדרה, אבל זה כל דבר בעיתו, ומה שנקרא סטפ ביי סטפ.
ועכשיו שאלה, מה לדעתך החיזוק הכי חשוב בשביל מכבי לעונה הבאה? ואני אוסיף, אנחנו שומעים דיבורים על בריין אנגולה, שלפי מה שאומרים מגיע, ומועמדות של תמיו בלאט, מאט קוסטלו, גבי צ'צ'שווילי. מה אתה יכול לספר על הדברים האלה, ועל חיזוק באופן כללי, על איזה עמדות אולי אתם שמים דגש?
אני מעדיף לא להיכנס לזה, כי זה לא הצד שלי, זאת אומרת, זה לא מה שאני אמור לעשות. אני עדיין לא יודע בדיוק מי השחקנים שנשארים, אוקיי, אלה שהאריכו חוזה זה בטוח, אבל יש עוד כמה החלטות שצריך לקבל. וזהו, אני לא אכנס לשאר הדברים, או השמועות, או השמות, אבל אני בטוח שאנחנו נתחזק בכמה עמדות.
ואיך הקיץ הקרוב שלך ייראה? האם יש קצת חופש?
קודם כל אשתי אמריקאית, ואימא שלה גר בארצות הברית, אז אנחנו עוד שבוע הבא אנחנו טסים לשלושה שבועות. זה ההתנתקות הראשונית. וזהו, אני מאמין שאני אחזור, נתחיל אימונים כאלה ואחרים. אני מקווה שיהיו פה שחקנים שאפשר לעבוד איתם באופן אישי. ואולי השתלמויות, ואני ארצה להיכנס לעוד כמה דברים שעשינו שנה הקודמת ואיך לשפר. ללמוד מעוד כמה מאמנים ועוד כמה קבוצות. יהיה קיץ ארוך ונדע ליהנות ממנו גם להתנתקות ולכיף וגם לגדילה וצמיחה והתפתחות.
עכשיו נדבר קצת על השאיפות שלך לעתיד והחלום שלך. האם אתה שואף להיות מאמן ראשי? אם כן, האם במכבי אחרי הרבה שנים, או לעשות דרך בהתחלה בקבוצות קטנות יותר, ואולי אז להגיע לשם? ובאופן כללי, אולי מה החלום שלך, האם זה קשור להיות מאמן ראשי? אז אשמח שתספר על זה.
אני לא בן אדם כזה של, באמת שואלים אותי את השאלה הזאת, אני לא בן אדם של חלומות, זאת אומרת, כאילו, זה לא נשמע טוב, אבל ברור שיש לי חלומות, כן. אבל אני לא בן אדם שהולך ואומר, החלום שלי זה להיות מאמן ראשי במכבי תל אביב. אני מסתכל עכשיו, אני מסתכל קצת קדימה. אני רוצה להיות במקום שאני נמצא בו. אני חושב שאני נמצא במקום טוב, ואני רוצה להמשיך להיות במקום הזה. בתפקידים האלה, עוד ללמוד כדורסל, עוד לעצב את האישיות שלי כמאמן, ולתרום למועדון הזה. לאחר מכן, אני לא יודע, באמת שאי אפשר לדעת, וגם למדתי מעבר שאי אפשר לדעת, הרבה שחקנים, הרבה מאמנים עוזבים, והופכים להיות מאמנים ראשיים בארץ, יש אפשרות תמיד אתה יודע, לא להישאר בארץ, ואי אפשר לדעת לאן העולם הזה ייקח אותנו, אז
אני יכול להגיד לך שאני מסתכל לשנים הקרובות, אני במקום טוב, וטוב לי שאני נמצא, אני לא רוצה הרבה יותר מזה. כרגע טוב לי איפה שאני נמצא, ואני מקווה שאני אשאר פה בשנים הקרובות.
טוב, והגענו כבר לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
פינת סיפור.
כן.
התקלת אותי.
יכול להיות מהקריירה כשחקן, כמאמן, מה שתרצה.
אני יכול לספר לך על אולי על דני.
יאללה.
דני זה ממש לראות את הגדילה מול העיניים של איך ילד הופך להיות שחקן כדורסל והופך להיות כוכב, כאילו את השלב הזה. כשאני הגעתי הוא היה בן 14, הוא היה 1.80 מטר. זאת אומרת, אני הייתי יותר גבוה ממנו. אחרי חודשיים הוא היה בגובה שלי, בסוף העונה הוא כבר היה חצי ראש ממני, הוא התחיל את השנה, כשאני הגעתי לאימון הראשון, כולם אמרו לי, זה, זה, זה הדבר הבא. ואני הסתכלתי ואמרתי, זה? מה, כאילו, מה יש פה? לא, אתה תראה, באימון השני השלישי כבר הבנתי מה יש פה ברמת ה... במה שיש בראש, ברמת הכוכבות, החוסר פחד והשכל והכל. ואז כל חודש גם הבנתי שמבחינה פיזית יש פה משהו מיוחד. שנה לאחר מכן הוא כבר, הוא התחיל את השנה, הוא היה פצוע, לא שרק 3 חודשים. בתחילת שנה הוא לא היה נראה טוב. שהוא חזר מהפציעה, זה היה גמר גבי המדינה לנערים. הוא היה MVP של גבי המדינה. חודש לאחר מכן, הוא כבר היה אחד השחקנים הכי טובים באירופה, זה ממש היה בבום, זה ממש היה בבום איתו, ההתפוצצות של רגע. עוד סיפור בהקשר שלו, היה לנו איזה משחק שהוא שיחק, הוא גבי בנוער, משחק באשקלון, והוא לא הגיע כל כך למשחק. עודד שלום, יום מחרת אמר לי ולא, אתם מגיעים לאקדמיה, ב4:45 בבוקר זה היה, הסתכלנו עליו, חשבנו שהוא צוחק, אבל לא, הוא אמר אני רוצה שהוא 4:45, זופי הסיע אותו ב4:45, הוא ראה אותי בבוקר, אמר לי בוא רגע, נתן לי כללה בסרבית, שבגללי הוא קם בשעה כזאת, ועשינו איזה אימון של איזה שעתיים, מ-5 בבוקר, ועד היום שאני, כל פעם שאני פוגש אותו, הוא מזכיר לי את זה. אבל דני זה דוגמה להרבה שחקנים של סבלנות, של הדברים יגיעו, פשוט צריך להאמין, וצריך לעבוד קשה. ואפשר למצוא את הפוטנציאל, ואפשר להגיע.
וואו, אז אחלה דני, אחלה זופי, ואחלה של פרק היה לנו, וכאן אני רוצה להודות לך, נועם, שהתארחת בפרק, באמת דיברנו על הכל, על הזכייה של מכבי באליפות, על הקריירה שלך, ועוד ועוד, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל המאזינים, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים, באפליקציות הפודקאסטים, השונות, להצטרף לקהילת ספורטס רבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, כדי בין השאר לקבל הזדמנויות לשאול אורחים בפודקאסט שאלות, כמו שהיה כאן. מעבר לזה, מי שלא הוריד את אפליקציית ספורטס רבי, מוזמן לעשות זאת, ולהמשיך להתעדכן באתר. ופעם נוספת, נועם לוי, תודה רבה על פרק יוצא מן הכלל, פרק שלא קורה כל יום, כמו שאמרתי בהתחלה, ותמשיך להצליח.
תודה רבה ותודה לכם, ואני רוצה להגיד לך גם באופן אישי שאתם עושים, אני עוקב אחריכם במהלך כל העונה, ואתם בכל הערוצים, אתם עושים אחלה עבודה, ואתם מתעסקים בדברים החשובים והרלוונטיים, וככה תקשורת צריכה לעשות, אז כל הכבוד לכם ובשמחה.
וואו, אז קודם כל תודה רבה על המילים, ופעם נוספת תודה רבה לכולם, ומעל הכל לך, ונתראה בפעמים הבאות.
נתראה בכיף. ביי ביי לכולם.